עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת לשמיע נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כלאיים, בדף ג' בעיצומה של הלחביו, פרק החיתים, פרק ראשון. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התאורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, ולרפואתו השלמה והמהירה של נתן בן רחל, ולרפואתה השלמה והמהירה של שושנה בת יהודית בתוך שאר חולי ישראל. דנה הגמרא כעת בהמשך דיני כלאיים בכל הקשור לבהמות וחיות. רבי ירמיה אמר, כהנה שאל את ריש לקיש, המרביע בחיות הים, מהו? האם יש שם דיני כלאיים או לא? ושאלת הירושלמי לא שייכת בדגים, ששם לא שייכת כלל ארבעה, אלא הכוונה בחיות ים כגון דולפינים, שנשאלת השאלה, האם גם שם נוהג איסור ארבעה בכלאיים או לא? אמר לאוף הנכתיב בהם, גם בהם התורה אמרה, בראשית א', פרק א', למיניהם, כלומר, שיש לכל מין שם הגדרה בפני עצמה, והדבר מלמד אותנו שבוודאי, יש שם דין של כלאיים בשני מינים. רבי אחא, מביא הירושלמי, לא אמר כן. אליו אמר, רבי אחא בשם ריש לקיש, כל שכתוב בו למיניהו, כלאיים נוהג בו. כלומר, הוא לא למד שהיה כאן שאלה ותשובה, אלא הוא למד וגרס שריש לקיש הביא את הדין הזה. הייתי וקשה עליו כהנה, הרי דגים שבים, הרי כתיב בהם למיניהן, האם תאמר שמעתה כלאיים נוהג בהם, הרי לא שייך ארבעה בדגים. אלא אמר רבי יוסי ברבי בון, אחא פרס כהנה, כאן פרס כהנה את מצודתה על ריש לקיש וצד יתפס אותו, כלומר בשאלה שלא הישיב עליה. אמר רבי יונה, יש לי תרוץ, יכול אני פתר לה, יכול להשב את השאלה, משום מנהיג שהדברים של ריש לקיש נאמרו לגבי האיסור להנהיג בעגלה אחד או להנהיג שני מיני בעלי חיים ולא לגבי ארבעה. ואם תשאל שאלה איך ייתכן להנהיג על ידי שני מיני דגים, הדבר אפשרי, מי תחות וקטיר באודנה דלחיסה. אדם יכול לקחת דג שנקרא לחיסה לקשור חוט באוזניו, וחוט באודנה דהריקה, את הצד השני של החוט, לקשור באוזני הדג ששמו יריקה, וינון שייטין דן מן דן, וככה הם שתים ומנהיגים יחד, כלומר הדבר הזה אפשרי בשם מיני דגים. כעת נראה בסייעת הרשמי על החזיין, אומרת המשנה, אין מביאין אילן באילן. המשנה שלפנינו עוסקת באיסור הרכבת אילנות במינים שונים, ולכן אומרת המשנה, אסור להרכיב אילן באילן, כלומר מין אחד עם מין אחר, ולא ירק בירק. אסור להרכיב ירק בירק משני מינים שונים. שרי התורה אמרה בפירוש, שדך לא תזרע כלאיים, ואם מזריעה אסורה, קל וחומר שהרכבה אסורה. והבבלי בחולין בדף סמך מספק, האם מותר להרכיב שני מיני דשאים? זה על גב זה. ושם הראשונים שאלו הרי במשנתנו מפורש הדבר לאיסור. ויש הביארו שהספק בבבלי בחולין הוא בחול. והמשנה שלנו עוסקת בארץ ישראל. ממשיכה המשנה ואומרת, ולא אילן בירק ולא ירק באילן, כל אלו אסורים ברכבה. ואילו רבי יהודה חולק ומתיר הרכבת ירק באילן, מפני שלשיטתו זה לא כלאיים. רבי יהודה מתיר גם הרכבת ירק באילן, ואף הרכבת אילן בירק. והוא הזכיר רק ירק באילן, מפני שבזה עסק ועל זה דיבר תנא קמא. ובגמרא מבואר, שמה הטעם של רבי יהודה, מפני שאילן וירק אינם מתאחים לעשות פרי חדש, ולכן אין בהרכבתם משום כלאיים. שאל הירושלמי, יש לנו סתירה בשיטתו של רבי יהודה. מחלפה שיטת הידי רבי יהודה, ישנה סתירה בשיטתו. תמן הוא אמר, לאל רבי יהודה אמר, שעיקר המלפפון הוא כלאיים. מדוע? שהרי כיצד נוצר המלפפון? נוטל הוא אדם 101 זרע אחד מפתמה של אבטיח, ו101 זרע אחד מפתמו של תפוח, ונותנן לתוך גומה אחת וזורם, וכך הן מתאחין ונעשין כלאיים, ומשום נולד המלפפון. וכה הוא אמר, אחין, מצד שני רבי יהודה במשנתנו סבור, שלהרכיב ירק באילן זה לא איסור כלאיים. אם כן, כיצד יתיישבו דבריו של רבי יהודה אצלנו עם דבריו של רבי יהודה לאל? כי הגמרא כעת מבינה שכפי שלפי רבי יהודה זרע של אבטיח ושל תפוח שנזרעים יחד, הרי הם מתחים לעשות פרי חדש, הרי שגם הרכבתם מתחה לעשות פרי חדש. מתרץ הירושלמי תמן על ידי שהוא נותן זה בצד זה. שם, לאל, כאשר הוא לוקח פתמה זרע של אבטיח וזרע של תפוח, הרי שהן מתחים ונעשים כליים ויש לנו פרי חדש שנוצר כתוצאה מהרכבה הזאת. ברמחה המשנה שלנו עוסקת בירק באילן, והירק והאילן כבר היו קיימים בפני עצמם, ובאופן כזה הרכבתם אינה מייצרת פרי חדש, ולכן בזה רבי יהודה מתיר. תני מביא ירושלמי ביתה אומרת, מניין שאין מרכיבין עץ סרק על גבי עץ מאכל, ולא עץ מאכל על גבי עץ מאכל מין בשאינו מינו, מניין לנו לאסור את הרכבה בשני הדברים הללו, שהרי בכלי צמחים אמרה התורה, גם כלי זרעים, סדחה לא תזרק כליים, ואף כלי הכרם לא תזרק רמך כליים. אומר הירושלמי תלמוד לומר, אמרה התורה את חוקותיי תשמורו, וכאשר אמרה התורה את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע כליים, סדחה לא, לא תזרק כליים, ובגד כליים שהתנז לא יעלה עליך. מדוע אמרה התורה את חוקותיי תשמורו? כדי לומר לנו שיש איסור נוסף שלא מפורש בפסוק, וזה הרכבת שני מיני אילנות. רבי יונה ורבי אלעזר בשם קהנה ביארו, כיצד יש ללמוד מפסוק זה דין זה? דרבי אלעזר יברייתא הזאת בשיטת רבי אלעזר, שהוא סבור שבני נוח הצטוו חוץ משבע מצוות בני נוח גם על איסור הרכבת אילנות כמבואר בבבלי בסנדרין בדף נ"ו ונ"ז. ואיך רבי אלעזר דורש את הפסוק את חוקותיי תשמרו? הכוונה, משום חוקים שחקקתי כבר. כלומר, כליים זה לא איסור חדש, זה כבר איסור שנאסר על בני נוח. ומעתה בא רבי אלעזר ואומר, אסור לאדם הראשון להרכיב שני מיני אילנות. על פי זה הברייתא מתבארת, מה זה את חוקותיי תשמרו? הכוונה, כפי שבני נוח כבר עוד לפני מתן תורה נאסרו בזה, הרי שגם לכם בני ישראל הדבר אסור. רבי יוסף בשם רבי אלעזר לומד את הדברים באופן שונה. מה זה את חוקותיי תשמרו? דברי הכל היא, לפי שיטתו, גם לפי שיטת חכמים, שסבורים שאומנם בני נוח לא יצטוו על איסור כליים, מה הכוונה את חוקותיי תשמרו? משום חוקים שחקקתי בעולם, כלומר הקדוש ברוך הוא ברא טבע, וברא כל אילן בפני עצמו, אל תשנה את הטבע על תרכיב שני מיני אילנות. לא הכוונה את חוקותיי תשמרו את חוקי שבע מצוות בני נוח, אלא הכוונה את חוקותיי תשמרו את החוקים, את חוקי הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. שואל הירושלמי, מעתה יוצא שאסור להרכיב תאנה שחורה על גבי תאנה לבנה, הרי גם כאן אני משנה את הטבע. אמר רבי אבין, הרי כל איסור כליים ולא מכלאי הבגדים למטה, אם כן מה כלאי בגדים שעשרתי לך הכוונה שני מינים? לא זה ממין זה ולא זה ממין זה, זה צמר ופשתים. אף כליים שעשרתי לך בכל מקום כגון באילנות, לא זה ממין זה ולא זה ממין זה. מכיוון שתאנה שחורה ותאנה לבנה זה אותו מין, הרי שהדבר מותר. תני מביא ירושלמי ברייתא אומרת בשם רבי אלעזר, מותר הוא גוי לזרוע שדה וכליים וללבוש כליים, אבל אסור לגוי להרביע בהמתו כליים ולא להרכיב אילני כליים. שאלה ירושלמי, למה, מה ההבדל? התשובה היא, מפני שכתוב בהן בבהמות למיניהן, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה. גם לגבי אילנות אמרה התורה, עץ פרי עושה פרי למינו. הקדוש ברוך הוא מקפיד שכל מין ומין יעמוד בצורתו וכפי בריאתו. שואלת הגמרא, והריד שאין כתיב בהן למיניהן, ולמרות זאת הגוי לא נאסר בכלאי זרעים. עונה הירושלמי, אין כתיב בציווי אלא בהוצאה. כלומר, כאשר נצטוו הדשאים, לא נאמר בהן שיצאו למיניהן, רק לגבי הוצאה נאמר בהן שיצאו למיניהן, ולכן לגבי איסור זריעה וכליים אין בהם. שואל הירושלמי, למה נתקללה הארץ? מדוע לאחר שהאדם הראשון חטא בעץ הדעת, האדמה התקללה, הרי היא לא חלק מהאיסור? עונה רבי יהודן בר שלום אמר, על ידי שעברה על גזירותיו של הקדוש ברוך הוא, שהרי אמרה תורת עד שארץ די שעצב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי. מה זה עץ פרי? הכוונה שעץ תעמוק את העם הפרי. והיא לא עשת, אלא מה שהיא הוציאה ותוצא הארץ די שעשב מזריע זרע למינהו, ולא ראינו שהיא הוציאה עץ פרי. לכן אמנם היא לא חטאה בחטא עץ הדעת, אבל בזה היא חטאה ולכן היא ננשה. רבי פנחס אמר, באמת האדמה לא הצטוותה להוציא עץ שאין נאכל כמו הפרי. ושמחה בציוויה והוסיף אפילו אילני סרק. אם כן, על דת דרבי יהודן בר שלום יפה, אנחנו מבינים מדוע נתקלל הארץ מפני שחטא. אולם על דת דרבי פנחס שסובר שהארץ לא חטאה, אם כן, למה נתקלל הארץ? מתרץ הירושלמי, האדמה לא נתקללה בגלל חטאה, אלא בגלל האדם. כי אין יש דאמר כמו אדם האומר לחברו על פלוני, לית ביזה דכן אינק. ארורים השניים שכך הניקו, ומכיוון שאדם נברא מן האדמה, הרי שכאשר האדם חטא, האדמה התקללה, כי היא בעצם ממנה נוצר האדם. ואת יקי רבי נתן, ביורו של רבי פנחס, עולה בקנה אחד עם ביורו של רבי נתן, שאומר שלושה נכנסו לדין, וארבעה יצאו מקוללים, הרי מי חטא? החווה, הנחש ואדם. אבל מי בסופו של דבר נתקלל? ארבעה, גם האדמה, ארורה האדם, בעבורך, לא בגלל חטאה, אלא בגלל שהיא למעשה ממנה נוצר האדם. אומרת הגמרא, עד כדון להית כתיב. עד כאן לא נאמר בפסוק, אלא בהם תחלות ארבעי הכליים. נשאלת השאלה, אוף מיניים, מיניים שהאוף אסור בארבעה מין במין אחר. עונה ירושלמי, אית תנא איתני, יש תנא השונה מהפסוק את חוקותיי תשמורו, ואית תנא איתני, יש תנא דורש זאת מהפסוק בהמתך לא תרביע כליים. ונפקא מינה בין שתי הדרשות, מה דינו של אדם שהרכיב אילן והרביע עוף את שתי הפעולות הללו, שני היסורים הללו, הוא עשה בהתראה אחת. מה דאמר מי שסובר שיסו ארבעה תופות, ומהפסוק את חוקותיי תשמורו אינו חייב אלא אחת. מדוע? כי שני האיסורים, גם הרכבת אילנות וגם ארבעה תופות, נלמדו מאותו איסור, מגיע לו מלכות פעם אחת. אבל מאן דאמר שיש כאן שני פסוקים, שארבעה תופות לומדים מהפסוק בהמתך לא תרביע. הרי שהוא חייב שתיים, כי יש כאן שני פסוקים שונים, שני איסורים שונים, הוא חייב פעמיים מלכות. אומר הירושלמי, עוד נפקא מינה הרביע בהמה, והרביע עוף בהתראה אחת. מאן דאמר מי שאומר שלומדים את איסור ארבעת עופות מהפסוק, את חוקותיי תשמורו, יוצא כאן שיש כאן שני פסוקים, הרי שהוא חייב שתיים. אבל מאן דאמר שהוא לומד זאת מהפסוק לא תרביע כליים, אינו חייב אלא אחת, כי יש כאן לאו אחד. תני אומרת, הביתה אין מרכיבין ענף של זיתים ברכב של תמרה, זה גזע קרות של דקל, מפני שהוא הרכבת אילן באילן. רבי יתן פאי ולט הד הפליגה, האם הבריתה הזאת לא חלוקה על רבי לוי? הרי רבי לוי דרש את הפסוק, אשתך כגפן פוריה ברכתי ותיך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך, הפסוק המופיע בתהילים קכ"ח. כך נדרש, מה זיתים אין בהם הרכבה, כלומר הרכבה של זיתים במין אחר. הוא לא מתאחל להוציא פרי אחר, אלא הם ממשיכים להוציא זיתים. אף בניך לא יהיה בהם פסולת, לא יהיה בהם חלילה חשוש ממזרות. משמע המכלל שיש בהם פסולת. מה הברייתא משמע? הברייתא שאומרת שאסור להרכיב זית בתמר, משמע שאם הוא ירכיב יצאו פירות אחרים. אבל בדרשתו של רבי לוי ראינו שהזיתים, גם אם תרכיב אותם במין אחר, לא יצא פירות אחרים. מתרץ הירושלמי, שן יאי יחה, שם זה שונה. מדוע? שהוא עתיד למתקה. כלומר, מדוע הברייתא אסרה להרכיב זית בתמר? מפני שהרכבה הזאת תייצר זית יותר מתוק. כידע, כפי שאמר רבי שמעון ברבי, אבא משקה פרסקה, היה משקה את האילן שלו, האילן להפרסק ביין מבושל, בשביל למתקה, רואים שיש בזה השפעה כזאת. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה אחרת, אומרת המשנה, אין נותין ירק בתוך סדן של שקמה, זהו איסור הרכבה, ואין מרכיבין פיגם מן ירק על גבי קידה לבנה, מפני שהוא ירק באילן. הפיגם זה מין ירק קידה לבנה, זה מין אילן. אין נותין ייחור של תאנה לתוך החצוב, זה סוג של ירק, שיהיה מכירו, בכדי שייחור התאנה יצנן את הצמח הזה, את החצוב. ואין תוכבין זמורה של גפן לתוך האבטיח, כדי שתהיה האבטיח זורקת ממאה לתוכו, מפני שגם כאן יש הרכבה של אילן בירק. אין נותנין זר הדלת לתוך החלמית שתהיה משמרתו, כי גם כאן יש הרכבה של ירק בירק, וגם זה אסור. רבי זכריה אחת נחתנו של רבי לוי בא, ישאל, הרי בלא כך אינו אסור משום זרעים תחת הגפן. למה המשנה אומרת שאסור לדחוף זמורה של גפן להבטיח בגלל רכבת אילן בירק? הרי עוד לפני זה יש כאן איסור לזרוע תחת הגפן, יש כאן גפן ואתה זורע ירק תחתיו, זה איסור כלי הכרם. אמר רבי יוסי מתרץ הירושלמי טיפטור, שהמשנה שלנו עוסקת במעמיק שורש למטה משלושה טפחים. מה הכוונה של הדברים? מדובר באדם כאן שמעמיק את השורש של האבטיח למטה מג' לפחים. באופן כזה אין בעיה של כלי הכרם. ועוד מדובר כאן שלמעלה בארץ צמח האבטיח, צמח האבטיח נמצא מחוץ לשישה טפחים. יוצא שמצד קהילה הכרם אין איסור, אבל מה האיסור מצד הרכבת אילן בירק? כהדה דתני, איפה ראינו שאם אתה זורע מתחת לג' טפחים בקרקע, אין איסור לזרוע זרעים תחת הגפן, כפי התוספתא, בקהילה עם ד' משנחת, אומרת שם המשנה שורשי פאה, זה מין צמח, הנכנסים לתוך ארבע אמות שבכרם, כלומר הפאה נטועה במרחק של ארבע אמות מהכרם, אבל השורשים שלה מתפשטים ונכנסים לתוך ארבע אמות, הדין הוא כדיל הלאה, אם זה למטה משלושה טפחים הרי אלו מותרים, מה אנחנו רואים? שאם העמקת את הזרע בקרקע מתחת לג' טפחים, אין איסור של כליים, אבל מה יהיה כן איסור? הרכבת אילן בערק, כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה, את אומרת המשנה טומן לפת וצנונות, תחת הגפן, מדוע הוא עושה זאת בכדי לשמר את הלפן והצנונות באדמה? הדבר תלוי, אם היום מקצת יעלין מגולין, אינו חושש לו משום כליים לא מצד הרכבת ירק באילן, למרות ששורשי הלפת למעשה נכנסים לשורשי האילן, ולא משום שביעית, הוא לא עובר על איסור זריעה, מדוע הוא רק משמר, תומן את הלפת והצנונות, אבל לא זורע אותם. ואף לא משום מה עשות, אם הם ימשיכו וצמחו באדמה, הוא לא צריך להסר את מה שגדל. וניטלין בשבת, בשבת מותר לו להוציא את הלפת מן האדמה, על ידי אחיזה בעלים המגולים, ומשיכתם כלפי מעלה. עוד דין הזורע חיטה או שעורה, כאחת הרי זה כליים. רבי יהודה אומר אינו כליים, עד שיהיו שתי חיטים ושעורה, או חיטה ושתי שעורים, או חיטה ושעורה וקוסמת, עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מביא הירושלמי חזקיה אמר, לא שנו אלא לפת וצנונות. כל מה שהמשנה אמרה שאם שימרת באדמה לפת וצנונות, אין כאן איסור של כליים. זה דווקא בלפת וצנונות, אבל שאר ירקות שלא רגילים לשומר באדמה, הרי שאם התמנת אותם תחת את הגפן, הרי שעברת מצד איסור כליים. רבי יוחנן חולק ואומר לחזקיה, לא שני אין הבדל, היא לפת וצנונות, אישה כל הדברים. כל ירק אתה יכול לשמרו על ידי תמינתו באדמה, גם מתחת לגפן. אומרת הגמרא מנן קיימין, באיזה מקרה מדובר? הרי במשנה ראינו שאדם שתומן לפת וצנונות תחת הגפן עם העלים מגולים, הוא לא חושש משום כליים, שואל ירושלמי איך מדובר? אם משום הרכבת זרעים באילן, אם כוונת המשנה ללמד, שיש חשש של איסור הרכבת זרעים באילן, ורק בגלל שהוא גילה את מקצת העלים כלפי חוץ, אין בזה איסור, למה לגפן? אפילו שאר כל האילנות, הרי יש איסור להרכיב סתם ירק באילן, לאו דווקא גפן. למה המשנה כאן מדברת ועוסקת בגפן? אם משום שאינו רוצה בהשרשתה, ואם המשנה באה לחדש, שמכיוון שמקצת העלים מגולים, הרי שהדבר מלמד אותנו שהוא לא רוצה להשריש באדמה, ולכן מותר לו לתומנם, למה ללפת וצנונות? אפילו שאר כל הדברים, כל ירק שאם תשים אותו, את עליו מגולים, הרי שבכך אתה מגלה בדעתך, שאין רצונך ואינך חפץ בהתמנה, אלא לצורך התמנה בלבד, ולא לצורך השרשה, לא לצורך זריעה. אבל מנמד את הנה רבי חמימה של רבי חי השנה. שם המשנה שלנו עוסקת בתומן כגון אגודה של לפת, ואגודה של צנונות, שבדרך כלל זה לא דרך שתילה. אבי לטעמא דלא, הרי שהטעם של המשנה זה רק בגלל הסיבה הבאה, משום שאינו רוצה בהשרשתן. ולכן המשנה הזכירה לפת וצנונות, כי שם היו רגילים לתומנם באגודות. ואם כן, לפי הדברים הללו, אנחנו מבינים למה המשנה עוסקת בלפת וצנונות, ולא בשאר ירקות. ראינו במשנה וניטלין בשבת, אם התמנת מערב שבת בתוך האדמה את הלפת והצנונות, והעלים שלהם מגולים, בשבת מותר לך למשוך את העלים, ובכך להוציא את הפרי, את הצנון מתוך האדמה. תני אומרת הביתה, פגה. פגה זה טענה שלא הבשילה, שתמנה בטבן בכדי שתבשיל. קנה לחררה, זה מין עוגה שהתמנת אותה באפייתה. בתוך הגחלים, הדבר תלויים, היו מקצתן מגולין, ניטלין בשבת, ואם לאו, אין ניטלין בשבת. רבי אלעזר בן תדאי חולק ואומר, בין כך ובין כך, בין אם העלים מגולים ובין אם לאו ניטלין בשבת. איך תוכב בשיפוד או בסכין ונוטלן? עת ידי רבי אלעזר בן תדאי כרבי שמעון, לכאורה שיטתו של רבי אלעזר בן תדאי עולה בקנה אחד עם שיטת רבי שמעון. דתני אומרת הביתה, לא יגור אדם, עשו לאדם לגור כיסא ומיטה וקתדרה על גבי החול בשבת מפני שהוא עושה חריץ, ורבי שמעון מתיר. למה? כי דבר שאינו מתכוון מותר. כך גם סבור רבי אלעזר בן תדאי בסוגייתנו, שדבר שאינו מתכוון מותר, ולכן לשיטתו אתה יכול לדחוב שיפוד וסכין, ובכך לשלוף ולהוציא את התאנה. ואחרה אומרת הגמרא, רבי בא בשם רב הונה, רבי חגי בשם רבי זירא, רבי יוסי בשם רבי אילה. סוברים שמודים חכמים לרבי שמעון בכיסא שרגלה משוקול בתית, שיהיה מותר לטלטלו, למרות שכאשר הוא מוציא את רגלי הכיסא נוצרות שם גומות. הרי מכיוון שהגומות כבר היו ונוצרו כאשר הוא שיקה את רגלי הכיסא, שמראה אין בכך שום איסור. וכמה לתמה, כמו שאתה אומר שחכמים מודים לרבי שמעון שמותר לטלטלו, ותכוותה הם גם מודים שמותר להחזיר את הכיסא לתוך הגומות שכבר נוצרו מקודם. אמר רבי יוסה, אוף ננטנינן, גם אנחנו במשנה שנינו, שכאשר אתה מוציא דבר שקיים באדמה, אין בכך מצד איסור עשיית גומה, ולכן יהיה מותר לשלוף את הכיסא מהגומות שכבר נוצרו בתחיבת רגלי הכיסא לשם. שהרי אמרה המשנה שאם התמנת צנון מערב שבת, וישר תעלים מגולים, הרי אתה יכול ליטול ולהוציא את הצנון מן האדמה, על ידי משיכת ו... כאשר אתה אוחז בעלים, אתה מושך את הירק כולו. למה זה לא עשו מצד גומה? הרי ודאי שעכשיו תישאר גומה באדמה. ממה? מהצנון שהוצאת משם. רואים שזה מותר. אמר רבי יוסי ברבי בון, זה לא ראה, יכול להיות שהמשנה שלנו סבורה, כי רבי שמעון שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר. אבל חכמים סבורים שדבר שאינו מתכוון עשו, ולפי שיטתם, עשו באמת להוציא את הלפת והצנון. של הירושלמי והתנינן שביעית. הרי המשנה שלנו אמרה שאפילו לגבי שביעית אתה לא חושש מצד איסור ספיחים. התלחמים השביעית כרבי שמעון. אתה רוצה להעמיד את המשנה בשביעית כרבי שמעון? הרי דרבי שמעון מתיר בספיחי שביעית ואחר המרחין. הרי לפי שיטתו, ספיחי שביעית מותרים באכילה. לכן לפי שיטתו, מה אכפת לי אם העלים תמונים באדמה או לא? בכל מצב זה מותר. אלא בהכרח שמשנתנו היא לא כמו רבי שמעון. אומרת הגמרא, אף על גב דרבי שמעון מתיר בספיחי שביעית. איתלה, יכול להיות שהוא מודה שיש דין בספיחים משום קדושת שביעית. ולכן הופך היה צריך לומר במשנה לחדש, שלמרות שהירקות הללו תמונים הלפת והצנונות הוטמנו באדמה, הרי שבכל זאת דע לך, אל תחשוש לא מצד שביעית ולא מצד קדושת שביעית. מדוע? כי אם ישת העלים בחוץ, הרי שהדבר מלמד שאין בדעתך ואין בכוונתך שהצנון הזה יצמח באדמה. ולכן אם השארת את העלים בחוץ, אתה יכול לשלוף את הצנון כולו יחד עם העלים, כאשר אתה תופס בהם ומושך את הצנון כולו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף עם הירושלמי, ונשמח לקבל הערות והערות ב-052-7164226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.